אתם עם SBS בעברית. היום אנחנו משוחחים עם אילון קוטלר, בחור צעיר ותושב קיבוץ כפר עזה, שמבקר בימים אלו באוסטרליה. אילון הגיע לאוסטרליה עם מספר נוסף של משפחות ישראליות של חטופים והרוגים, על מנת שיוכלו לספר את הסיפור שלהם לקהילה יהודית באוסטרליה, ולהמחיש את מה שעבר עליהם באותו היום. וגם איך הוא ובני משפחתו ניצלו מהטבח ביום הכי נורא בתולדות הקיבוץ, ואיך החיים שלהם לא יחזרו להיות אותו הדבר. השיחה הבאה שלי תהיה מרגשת, נוגעת ללב, עם אזרח, תושב קיבוץ כפר עזה, שחווה על בשרו את הטרור של השביעי באוקטובר. שלום אילון.
שלום, תודה רבה שאתם מארחים אותי.
ותודה לך על הזמן לשוחח איתנו. אילון, תספר לנו קצת על הקיבוץ שלך.
אז אני בן קיבוץ כפר עזה, נולדתי וגדלתי בקיבוץ כפר עזה, אני מגדל שם את בנותיי, אנחנו משפחה של שישה אחים, אני מספר חמש. קיבוץ כפר עזה נמצא בצפון הנגב, זה מקום מדהים לגדל בו ילדים, בגלל שיש לנו איכות חיים מאוד גבוהה, גם יש מרחבים פתוחים ואוויר נקי, וילדים יכולים ללכת לפגוש אחד את השני בלי שום דאגה.
למה בחרת להגיע לאוסטרליה?
מה שמביא אותי לאוסטרליה, זה הצורך שלי לשתף את הסיפור שקיבוץ כפר עזה, הקיבוץ שבו אני מתגורר, את מה שקרה לו בשביעה באוקטובר, ביחד עם הרצון לחבר את הקהילה ולתמוך בה, וגם מצד אחד להתאמך ומצד שני לתת תמיכה.
בוא תספר לנו בבקשה מה עבר עליכם באותו הבוקר של השביעי באוקטובר.
בעצם הבוקר שלנו התחיל ב6:30 באזעקת צבע אדום, שלצערי זה לא דבר שהוא חדש לנו, ואנחנו יודעים שאיך שזה קורה, אנחנו נכנסים לממד. ברגע ששמענו את הצבע האדום, היה ברור לנו שזה התקפה שונה, שכזו לא נשמעה. היו אולי מאות טילים באוויר, היינו בטוחים שעוד רגע הטילים יפלו על הבית שלנו, היו ראשי פיצוצים, רצנו לממד, אני ובאותו סוף שבוע, זה היה ערב שמחת תורה, אז היו לנו גם אורחים ממרכז הארץ, מקיסריה, שהתארחו אצלנו, והם ישנו אצלי בחדר שינה, פיניתי להם את החדר, וישנתי בחדר שינה של ביתי הקטנה כליל, בת השש, שהוא גם הממד שלנו, האזור המוגן.
אוקיי.
בהתחלה, בגלל שידעתי שאני בממד, ואני לצערי התרגלנו למציאות שאנחנו יורים עליהם טילים מדי פעם, זה משהו שאי אפשר להתרגל אליו, אבל זה קורה.
בימים שלפני ההתקפה, האם הייתה איזושהי התראה מסוימת?
לא היה לנו מושג. לא היה לנו מושג. בתסריט הכי גרוע שאתה מדמיין על, אפילו אם יגידו לך את השם חדירה של מחבלים, אתה אולי מדמיין אחד או שניים, אבל בקיבוץ שלי, בבית שלי, היו 300 מחבלים.
וואו.
300 מחבלים שביצעו טבח נוראי, הם ירו באנשים שהשקו את הגינות, הם נכנסו לבתים, הם בזזו, הם שרפו בתים. באותו סופש, עירחנו, באופן פרדוקסלי, משפחה שלנו, ממרכז הארץ, שתמיד שיש מבצעים, אנחנו הולכים, מתפנים אליהם. עכשיו, הפעם הם מאוד אוהבים את הקיבוץ, הם מאוד קשורים, וגם הם משפחה עם הרבה אחים, וחלק מהם היו אצלי, זוג עם ארבעה ילדים, ועוד זוג עם שני ילדים היו אצל אחותי הצעירה דרור. ביתי הבכורה שמעה שמתארגנת מסיבת פיג'מות אצל אחותי דרור, שהיא גם גרה בקיבוץ, היא גרה באזור המערבי של הקיבוץ, ליד הגדר של של הכפר. עכשיו ב6:30, אני נשארתי עם כליל, ביתי הצעירה, בת השש, שרק עלתה לכיתה א', בחדר שלה, שהוא גם הממד, וישנתי לידה במזרון. 6:30 בבוקר, הרגשתי שמשהו שונה הפעם, אבל אתה יודע, זה היה יום שבת, וכאילו אמרתי, אני רגיל לזה, אני בממד, בחדר המוגן, אני אפילו לא יקום, אני כאילו אשמר את השינה, תכף אני חוזר לישון.
כן, כן, כן.
באותו שלב, בגלל שאנחנו כל כך קרובים לעזה, יש לנו רק 15 שניות לרוץ לממד ולסגור את הדלת. אני אומר לסגור כי אי אפשר לנעול אותה. האורחים שלנו מהמשפחה, מקיסריה, הם ישר רצו לממד. ונשארנו וחיכינו, בדרך כלל אחרי שיש אזעקות צבע אדום ואנחנו שומעים פיצוצים, אז אנחנו מקבלים התראה מהקהילה שאומר לנו, נפל כך במקום הזה או במקום הזה, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים ונחזור לשגרה.
האירוע נגמר כביכול.
בדיוק, וההודעה הזאת לא הגיעה. בשלב הזה אני כבר מתחיל להבין שאני לא אחזור לישון, מכיוון שאני שומע עוד ועוד טילים, שזה מרגיש כאילו זה הולך לנחות עלינו, ובו זמנית אני מתחיל לשמוע יריות, שזה משהו מוזר, לא, אף אחד לא דיבר על חדירת מחבלים.
זאת אומרת, כבר הבנתם שמשהו בהחלט חריג מתרחש בקיבוץ.
תראה, ככל שהזמן עובר, ואנחנו תקועים בממד, ולא רק שלא מגיעות הודעות מרגיעות, אלא הן נהיות יותר ויותר קשות. בשלב הזה, אבא שלי עדיין לא הבין, הוא כאילו, הוא ראה חיילים, זה היה נראה חיילים, נכנסים לבתים, אבל הם נראו חיילים ישראלים, והוא לא קלט את זה. ופתאום אחותי חן מפורטוגל, היא אומרת לו, תגיד, אבא, יכול להיות שאני שומעת ערבית? הוא אומר לה, אני לא יודע. היא אומרת לו, תקשיב, אני שומעת ערבית, תיכנס מיד לממד. הוא נכנס לממד, זה היה בערך סביבות 7 בבוקר כבר, אחרי זמן קצר, קיבלנו הודעה. ההודעה הייתה שאופיר ליפשטיין, חבר קיבוץ, ראש המועצה שלנו, שהוא אבא של אחד החברים של אילן ביתי הבכורה, עם הבן שלו בכיתה, אבא לארבעה ילדים, נרצח בזמן שהוא ניסה להגן על הבית שלו מפני מחבלים. ברגע שקיבלנו את ההודעה הזאת, הבנו שזה game changer, שמשהו רע קורה, ויותר גרוע מזה, שזה לא הסוף. עוברות אולי חצי שעה, אנחנו מקבלים הודעה בוואטסאפ המשפחתי, מהבית של מסיבת הפיג'מות. ההודעה הייתה כזו, המחבלים פה, הם מנסים לפתוח את הדלת, תקראו לכיתת כוננות, בבקשה תצילו אותנו, המחבלים פה.
ואתם בממד אצלכם בבית, ובעצם אתה חסר אונים, אתה לא יכול לעשות דבר למעשה.
נשמתי נעצרה. אני יודע שיש שם 12 אנשים, אני יודע שביתי הבחורה אילה נמצאת שם, אני יודע שהילדים של האורחים שלנו נמצאים שם, שניים מהם, אני יודע שאחותי, שאני אוהב אותה, הכי בעולם נמצאת שם ובעלה, אני יודע שיש להם גם עוד אורחים מקיסריה, משפחה של 4 ילדים, אז סך הכל הם שמה 8 ילדים ו4 מבוגרים, שמתחננים שיצילו אותם, וזה מרגיש שעוד רגע הם הולכים לפתוח את הדלת ולהרוג את המשפחה שלי. באותו רגע נכנסתי ליצר הישרדותי.
וואו.
בשלב הזה כל המשפחה שלי קיבלה את הוואטסאפ, נפתח חמל בפורטוגל, וכל האנרגיה שלנו הייתה מרוכזת בבית של אחותי. בבית של המסיבת פיג'מות.
תיעוד מצמרר מאוד, ואנחנו רק רוצים להזכיר למאזינים שאנחנו משוחחים עם אילון קוטלר, תושב קיבוץ כפר עזה, שמבקר בימים אלו באוסטרליה. אילון הגיע לאוסטרליה לספר את סיפורו לקהילה היהודית. אילון, אז אתם נמצאים בממד, המחבלים כבר בחוץ, ואני מבין שכבר ברור לכולכם שמדובר בהתקפה גדולה. האם בשלב זה קיבלתם הודעה רשמית מהקהילה שיש חדירת מחבלים?
כן, קיבלנו הודעה מהקהילה שיש יש חדירת מחבלים, אמרו לנו לא לצאת מהבית, להיות בשקט, לסגור את הדלת הממד, וזה מה שעשינו. באותו רגע שלחתי הודעות למנהלת הקהילה שלנו, אורית בראון, ואני אומר לה, אורית, יש מחבלים אצל אחותי דרור בבית, מנסים לפתוח את הדלת. עכשיו, אתה יודע, אני אומר את זה, אני שומע בכל רם, זה נשמע לא נורמלי. והיא אומרת לי, אילון, אנחנו מנסים, אנחנו יודעים, קיבלנו הודעה, אבל אתם לא היחידים, וגם בעלי פצוע, נורא על ידי מחבלים.
ומה עם הבית של אחותך? האם הייתם איתם בקשר כל העת?
ברגע הזה לא ידענו אם הם חיים או מתים. או חטופים, או לא ידענו עדיין שיש אפשרות לחטופים. זה היה או חיים או מתים. והסימן חיים הבא היה רק אחרי 4 שעות. למה אתם לא מגיעים? תצילו אותנו, תשלחו את כיתת כוננות, יש פה מחבלים, הם מנסים לפתוח את הדלת. פז ואייל, הדברים ששם מחזיקים את הדלת, אבל נגמר לנו החמצן, אנחנו עושים צרכים על הרצפה, יש לנו ילדה חולת אסמה שהיא נמצאת בהתקף, זה היה נשמע רע.
אבל לפחות קיבלתם סימן חיים.
אמנם קיבלנו סימן חיים, אבל הסימן חיים זה עוד פעם הולכים להרוג אותנו. ואז עוד פעם עבד הקשר. ועוד פעם אני מנסה לדבר עם האחרית מהקהילה, והמשפחה בפורטוגל מנסה להרוויח זמן, והיא אומרת להם, כוחות בדרך אליכם, ובאמת היו כוחות בדרך, אבל מה שקרה זה שהיו שם 4 מחבלים, שלקחו את הבית של אחותי, הבית של המסיבת פיג'מות, הם לקחו אותו בשבי ועשו אותו המפקדה הראשית שלהם.
וואו.
אז היה בלתי ניתן להגיע לשם. לקוחות שלנו לקח יותר מ10 שעות עד שהם הגיעו לשם. כשבדרך חיילים איבדו את חייהם, חיילים הקריבו כל מה שיש להם. ב8 בערב, אחרי יותר מ10 שעות, החיילים סוף כל סוף הצליחו לנטרל את המחבלים ולהגיע לבית של אחותי, לבית של המסיבת פיג'מה. כשהם פתחו את הדלת, הם לא האמינו שיש שם 12 אנשים ששרדו את התופת הזאת.
זה לא יאומן שבמשך כל השעות האלה הם היו לצד המחבלים, והמחבלים למעשה לא הצליחו להגיע אליהם.
הם התחבו בממד, והם היו בשקט מופתי, ומדי פעם המחבלים היו ניסו לפתוח את הדלת, אבל כנראה המחבלים היו עסוקים לצערי להרוג אנשים אחרים או להתגונן, אז הם כאילו ויתרו, אבל אני חושב שאם הם היו יודעים שיש שם 12 אנשים, הם לא היו מוותרים. המשפחה שלי היו בין הראשונים מקיבוץ פרזה שחולצו. הם חולצו תחת אש. הם חיים. הם חיים והם חולצו, יכולנו לנשום. כאילו לא היה אכפת לי מתי הגיעו אליי. ידעתי שהמשפחה שלי מוגנים. ידעתי שהמשפחה שלי מוגנת.
לאחר 10 שעות, כשלמעשה האירוע נגמר בקיבוץ, וצהל כבר השתלט, אתה בעצם, מה אתם עושים? אתם יוצאים מהממד ומה?
הסתכלתי מסביב, פשוט הרסתי. הרסתי הכי מהר שאני יכול. החיילים היו חמודים, כשהם הגיעו אליי ופתחו את הדלת של הממד, היו שם איזה 10 חיילים, יחידה קרבית, והרזתי מהר, ואז ריקסו את כל הניצולים של השכונה בנקודה אחת, והובילו אותנו בשורה בשכונה שלי, שנקראת גם שכונת הסבתות. ואני רואה את הבית של גבי שבור. אני ממשיך, אני רואה את הבית של יאב. ואני יודע שכנראה יש שם גופה. ואני ממשיך, ואני רואה את הבית של נדבי, החבר הטוב שלי מילדות, החבר נפש שלי, שהוא כמו אח קטן שלי, אני רואה את הבית שלו שבור. בשלב הזה אני כליל, הבת שלי הקטנה מחזיקה לי את היד חזק ואומרת לי, אבא, בבקשה אל תסתכל, רק בוא נלך ישר מהר. כדורים עפו מעל הראש שלנו. הצלחנו להגיע למקום שבו ריכזו את כל השורדים.
ואני מבין שאתם קהילה די קטנה, ואתם בטוח מכירים אחד את השני היטב, ואז מתגלים ממדי האסון.
בגלל שאנחנו קהילה קטנה, אנחנו מכירים אחד את השני כל כך טוב, ואנחנו קרובים, זה כמו משפחה גדולה. ובכפר עזה נהרגו, נרצחו 62 בני אדם. 20 אנשים נחטפו, ועשרה אנשים נפצעו באופן קשה. חלקם עדיין מאושפזים.
אחרי שהתאספתם, לאן פינו אתכם?
חיכינו שיאספו את כל השורדים, והובילו אותנו בטור לתחנת דלק. הלכנו עם מזוודות כמו פליטים, תלושים מהמציאות. זה הסיפור של השבעה באוקטובר של משפחת קוטלר.
כן, תודה על השיתוף, וזה לא קל לשמוע את הסיפור שלך, וכמובן את סיפורם של עשרות התושבים מהקיבוצים השכנים, שגם כן יש להם סיפור לספר, שאותו עוד נשמע. ועכשיו אתם כאן, אתה לפחות באוסטרליה, הגעת עד לכאן כדי לספר את הסיפור.
אז לא האמנתי שאני אגיע לאוסטרליה, בטח לא בנסיבות האלה. אז אני חושב שמה שהביא אותי, סלח לי על המילה הגסה, זה קצת ציונות, ואני יודע שגם פה הקהילה היא צריכה חיזוק, וביחד עם אנשים טובים שיש להם קשר לאוסטרליה, וגרים בישראל, שרואים את הקהילה פה, ואכפת להם מהקהילה באוסטרליה, והם חברים שלכם, היה חשוב להם לשמוע את הסיפור מעדות ראשונה, שהם יראו את הדמויות מאחורי הסיפורים בחדשות, שפתאום יהיה לזה פנים. בשביל זה באתי לפה.
כן, וכל הכבוד. תודה שבאת לאוסטרליה לספר את הסיפור. ואילון, אולי באמת משפט סיכום לפני שנסיים?
אני חושב שבלי תקווה אנחנו נמות מבפנים, וחייבים למצוא את הדרך לחיות בכבוד. ואסור שיקרה רצח כזה נוראי עוד פעם. אסור לתת לזה לקרות. יש לנו ארץ אחת, וזאת ארץ ישראל, והיא הבית שלנו, ואני מאוד מקווה שאנחנו נמצא את הדרך לחיות עם השכנים שלנו בשלום, וגם שהם ימצאו את הדרך לחיות איתנו בשלום.
ושוחחנו עם אילון קוטלר, תושב קיבוץ כפר עזה, שמבקר בימים אלו באוסטרליה. אילון הגיע לאוסטרליה עם מספר נוסף של משפחות ישראליות של חטופים והרוגים, על מנת שיוכלו לספר את סיפורם. אילון, תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה.
תודה רבה, ושנדע ימים טובים יותר.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.